לכן אנחנו בירות הקודש, חוכמת הקודש, פרק ח', שלום הדיות. אין הכרה וידיעה בעולם בחוגי הידיעות של האדם וכל ייצור שלא תבונה בגרמתה, כלומר על ידה, שלא יבוא על ידה העלמות ותאיות ומדרגות ההטיות וההשקפות המחושכות וההפוכות הבאות לרגלי כל הכרה והופעה זו וזו. בעצמיותם של הפרטים הנודעים יהיו אותם הצללים המתאים במדרגה קטנה, ובעניינים אחרים יתגבלו, וכל מה שירחק, ירחק חוג האורה של הידיעה המוכרה מהידיעה האחרת, ככה יגדל הצל שהיא מטלת יחד עם הבהירות שהיא גם כן גורמת בכללות. והדברים ניכרים ביותר ביחס של כל חוכמה מוגדרת לגבי חברתה, שכל מה שיותר יתייחד ויעמיק אדם בחוכמה מיוחדה, ככה יגדל כוח הצל שמושלח על ידי זה על מרחבי חוכמות והכרות מוגדרות אחרות. ואם ההכרות הללו מנוגדות הן זו מזו באופיין הפנימי, בכוח הנפשי המבסס אותה ומקשר להן את הדורשן והחוקרן, יהיו הצללים יותר עבים וחשוכים, ולפעמים מעוותים ומביאים ניגוד וסתירה איומה מאוד. וקל וחומר הנובעות ממבוע ההשקפה החיצונה של האדם על פי סקירה עולמית וניסיונית, והנובעות מהמעיין הפנימי של בינת הלב ובניין הרוח בעצמותו, שבטבעם הן סותרות זו את זו ומניחות מכשולים כל אחת מהן על דרכה של חברה. אמנם רק באוצר השכל העליון, הזוהר הנשמתי הנשמתי ביסודו, מופיע אור המגרש את אלה הצללים עד כדי האפשרות ועד כדי מידת הקודש והטהרה של האדם, שעל ידי זה מתרפאים המומים של הכרה מטילה, שכל הכרה מטילה בחברתה. ואין התאמה גמורה בתוכן ההכרות כי אם למקור החוכמה, תמין דעים לבדו ברוך הוא. והדביקות האלוקית הפנימית, שהיא יסוד כל הידיעות, היא מרפאה אותם, אותם המחצים והמכות אשר הכינו בית מאהבינו ושם גופי יקרי שלום. וכשם שההכרות מטילות צל אחת על חברתה וצריכות הן למטרת התאגדותן ההרמונית עזר ממקור עליון, מהמעיין שהצורות העיקריות מתהוות משם עוד בטרם שהן מתגלמות בחטיביות מיוחדה, כמו כן התוכנים המוסריים הנם סותרים זה את זה. כל אחד בונהו את עולמו בצורה רחבה, רדיקלית, ואינו חושש כלל לאותו הציור העולמי ואותן התביעות של, של התוכנים המוסריים האחרים. ורק ממעיין העולמי העליון, ממקור צדיקו של עולם, ממקור ראש צדיק, משם הברכות שופעות, שהכלי המחזיק ברכה לכולן הוא השלום, התאחדותן של כל התביעות המוסריות המתכנסות בליבו של כל יצור, והכוללות את כל הקבוצות החברתיות והמאחדות את כל העולמים. וכל מה שתגדל ביותר הסתירה בין הכרה להכרה, בין מסכת מוסרית לחברתה, ככה תגדל האריגה לעומק השלום שלהם, וככה הינן מוכשרות להיות שוות למקוריותן העליונה ולשאוב אותם מי הישועה בצמאון גדול. כמים קרים על נפש עייפה, שמועה טובה מארץ מרחק, ונקרא שמו פלא יועץ, אבי עד, שר שלום. טוב, יש כמובן בפרק הזה שתי הנחות, שני יסודות, כן? האחת עוסקת בסתירה והשנייה עוסקת באחדות. קודם כל החלק הראשון, הסתירה. אומר כנראה שכל ידיעה היא במידה מסוימת דוחקת איזו ידיעה אחר, איזה עניין אחר. מצד אחד היא מבהירה משהו, ומצד שני היא מטילה צל על משהו אחר. וזהו המצב פחות או יותר. הוא אומר ככה, ככל שהידיעה היא פרטנית יותר והיא צמודה יותר למציאות הפשוטה, ככה הצל שלה פחות גדול, כך היא פחות סותרת, מכיוון שזה די ברור שפרט מסוים הוא זה ולא יותר. אבל ככל שרמת ההכללה עולה, כך גם רמת הסתירה או רמת הצל, כפי שהוא קורא לזה במשל, יותר גדולה על דברים אחרים. מה פירושו של דבר? כי הנה היה אומר לנו הרב ככה, כל סוג של מיקוד הוא מעוות את הצדדים, נכון? כל מי שעוסק במכשירים אופטיים יודע את זה יותר. ככל שאנחנו ממקדים את המבט שלנו בנקודה אחת, ככה השוליים מתעוותים מבחינה אופטית, כן? כאילו כולם כפופים לאותה הנקודה, כלומר אותה הנקודה משפיעה מצידה על כל שאר הנקודות במרחב. זה נכון גם אם אנחנו נניח פרוסה לפנינו מפה או איזה חומר ואנחנו שמים עץ במקום אחד, אנחנו יוצרים שקע, כלומר מיד כל הצדדים האחרים הם שדה של אותו שקע, כלומר כולם כפופים לזה, נוצר עיוות. זו תכונה מאוד מעניינת, אבל צריך לקחת אותה בחשבון, שככל שאנחנו וככל שגם, והוא אומר אותו הדבר גם בתורת ההכרה, כשאנחנו מכירים משהו, דבר אחד מאוד מאוד, אנחנו מקרינים את ההכרה הזאת על שאר הדברים שאנחנו מכירים אותם פחות. כלומר אנחנו מכירים משהו על ידי משהו אחר, ופירושו של דבר שאנחנו כאילו מטילים את הדבר האחד על הדבר השני. נניח אדם התנסה במשהו, כן? איך אומרים חזר? הנחווה ברותחים נזהר בפושרים, אבל הפושרים ופושרים לא רותחים, אז מה יש לו להיזהר? אבל הוא מקרין מן הרותחים על הפושרים ומהם על הצוננים. כלומר כושר השיפוט שלנו, כושר ההכרה שלנו בנוי בצורה כזאת שאם אנחנו יודעים דבר אחד אנחנו מנסים להשליך אותו על הדברים האחרים ועל ידו להכיר את הדברים האחרים. אין לנו דרך אחרת להכיר, זאת בעצם הדרך. ככה ניסח את זה חברו של קרל מרקס, פרידריך אנגלס: מן הידוע אנחנו מכירים את הלא ידוע. מה פירוש? אנחנו לוקחים את אותה התבנית של שידענו אותה ומטילים אותה, מקרינים אותה על מה שאנחנו לא יודעים, בתקווה שהאמצעי הזה יעזור לנו להכיר את הדברים האחרים. אבל מיד כמובן ברור מאליו שהרי הדברים הם לא אותו הדבר, אז ברור לגמרי שאנחנו מעוותים במידה מסוימת או לפעמים במידה רבה מאוד את הדבר הלא ידוע על ידי הידיעה. כך הם הדברים בדרך ההכרה האנושית, בדרך ההכרה האנושית. ואומר כאן הרב ששוב, אם ההכרות האלה או המדעים האלה הם סמוכים זה לזה, אז העיוות הוא פחות ניכר, לא שהוא לא קיים, הוא פחות ניכר. אם זה בין פיזיקה לכימיה זה פחות ניכר, אם זה בין כימיה לביולוגיה זה פחות ניכר, אבל אם זה בין פיזיקה לאומנות זה חזק מאוד. אם אנחנו נרצה לשפוט יצירה אומנותית על ידי מושגים פיזיקליים, או להפך, אם זה בין אומנות למוסר אותו הדבר, אנחנו נשבש לגמרי את המושגים. במקום לומר צודק, אנחנו נאמר יפה. ואנחנו יודעים עלו היטב שלא, לא בהכרח היפה הוא הצודק. וכן להפך. כלומר, אנחנו משתמשים הרבה פעמים במושגים ידועים ומוכרים כדי לדעת את הבלתי ידוע, ועל ידי כך, ככל שהמרחק אל הבלתי ידוע יותר גדול, ככה הצל המושלך מן הידוע הוא יותר גדול. זוהי דרך ההכרה האנושית. דרך ההכרה האנושית. טבוע בהכרה האנושית פרדוקס. טבועה איזו בעייתיות. אנחנו יודעים דבר אחד, אבל על ידי הידע הזה מעוותים, כלומר חוסמים מעצמנו לדעת לאשורו דבר אחר. לאשורו, אני אומר, דבר אחר. כי נדמה לנו שאנחנו כן מכירים אותו ויודעים אותו, ואנחנו יודעים אותו על ידי ידע אחר לגמרי.
ולפני שהכרנו את פסק הרע, דבר החוק הזה לא היה לנו שום ידע גדול.
נכון. כלומר, אם נאמר שאז נשאיר את הדברים כמו שהם, גם לא טוב. כי אז הכל חשוך. מתייחסים על ידי משהו. אנחנו אף פעם לא מתייחסים סתם. אנחנו מתייחסים על ידי משהו אחר. אנחנו תמיד יוצרים לעצמנו כלים ואמצעים כדי למקד את תשומת הלב שלנו על משהו. וזאת היא בעיה מובנית. אם אנחנו נהיה מודעים לה, אולי נוכל למתן אותה במידה מסוימת, במידה מסוימת. אבל היא בעיה מובנית בדרך ההכרה האנושית. זה הדבר הראשון. דבר הראשון. מה שאומר כאן הרב. אם אתם רוצים, נקרא את זה. נקרא את זה בפנים. כן. שובה שובה. כן. אין הכרה וידיעה בעולם. בחוגי הידיעות של האדם וכל יצור שלא תבונה בגרמתה העלמות ותאיות. על ידי הידיעה באה העלמה וטעות, ומדרגות הטעות והשקפות המחושכות וההפוכות הבאות לרגלי כל הכרה והופעה שונות הן זו מזו. לא כולן באותה עוצמה, לא כל הטעויות הן באותה עצמה, מפני שלא כל ההכרות הן באותה עוצמה. בעצמיותם של הפרטים הנודעים יהיו אותם הצללים המתאים במדרגה קטנה, ובעניינים אחרים יתגדלו. כלומר, ככל שאנחנו מביטים אל אותו הפרט עצמו שאותו אנחנו רוצים להכיר, ככה טווח הטעות שלנו יותר קטן. כי בכל אופן משהו אנחנו מכירים. ככל שאנחנו נרחיב את חוג ההבטה שלנו, ככה תגדל הטעות. ככה תגדל הטעות. זה שכל הכרה שלנו איננה מושלמת, אפילו באותו עניין עצמו, זה כמובן גם דבר ברור. מכיוון שכל עניין ועניין בעצם צריך להיבחן באין סוף מימדים אפשריים. ואנחנו, באופן טבעי, בוחרים אך ורק מספר מצומצם של מימדים כאלה. כן? ממילא יוצא שכל שאר המימדים נותרים מחוץ לגבולי ההכרה שלנו, אבל נדמה לנו שאנחנו כן מכירים את הדבר לאשורו כראוי, ופירושו של דבר שאנחנו כבר כללנו בתוך ידיעתנו את הטעות, את החושך, את אי הידיעה. כן? אז זה באותו הפרט עצמו. על אחת כמה וכמה אם אנחנו מרחיבים את חוג הידיעה שלנו בהסתמך על הידיעה של אותו פרט. כן?
אפשר להגיד כמו זכוכית מגדלת, שתקן מפני והקורא יותר ברור, ואז כמה שאתה
יתחק? זה גם נכון, כן, כן, אבל זכוכית שוב, אנחנו רואים שלמשל זה מין דוגמה כזאת שאני ניסיתי לתת אותה בהתחלה. היא בנויה כך, היא מלוטשת כך שהיא ממוקדת בנקודה אחת פחות או יותר, וכל שאר הדברים הם כבר פחות. וכל מה שירחק חוג ההוראה, של הידיעה המוכרת מהידיעה האחרת, ככה יגדל הצל שהיא מטלת יחד עם הבהירות שהיא גם כן גורמת בכללות. כלומר, במידה מסוימת אנחנו מהירים, אבל באותה מידה אנחנו גם מטשטשים. זה דבר מופלא. עכשיו תחשבו שוב על דוגמה. אתם נכנסים למקום חשוב, כן? ומדליקים פנס על חפץ מסוים. בלי ספק הערתם צד מסוים באותו חפץ. אבל הצדדים האחרים, דווקא באופן קונטרסטי, נעלמים. כן? וזה בדיוק העניין. אנחנו במאמץ הכרתי מכירים משהו אחד, צד אחד, אבל כמעט באותה עמידה, באותה עוצמה, מעלימים מעצמנו את הצדדים האחרים. כי גם קשה לנו מאוד לקלוט בבת אחת את הצדדים השונים. קשה לנו בבת אחת לקלוט את רב המימדיות של אותו דבר. ואנחנו בדרך כלל מעוניינים רק באיזשהו עניין אחד. אבל על די כך, כן, מטילים את הטשטוש ואת החושך על הצדדים האחרים. והדברים ניכרים ביותר ביחס של כל חוכמה מוגדרת לגבי חברתה. שכל מה שיותר התייחד להעמיק אדם בחוכמה מיוחדה, ככה יגדל כוח הצל שמושלח על ידי זה על מרחבי חוכמות והכרות מוגדרות אחרות. כן? ומפעם לפעם יש אופנה של החוכמה המובחרת. פעם ראו את כל המציאות בפריזמה של פיזיקה. פעם בפריזמה של סוציולוגיה וכלכלה. פעם אחרת בפריזמה של היסטוריה. פעם נוספת בפריזמה של מה? טכנולוגיה נניח, כן? שזה לא חוכמה עצמית, אלא זה רק תוצאה של כל מיני מדעים אחרים. כן? וגם להפך מזה, יכול להיות גם חוכמת התיאולוגיה. כן? אם מתרכזים אך ורק בצד אחד, אז לא נותנים את הדעת. לא על פיזיקה ולא על רפואה ולא על כימיה. זה הכל בידי שמיים, הכל בידי שמיים, אז כאילו השאר בכלל הכל נעלם. כן? כל בידי שמיים ממילא. אז מה צריך לחשוב על אדריכלות? מה צריך לחשוב על נבואה? מה צריך לחשוב על הנדסה? כן, הכל בידי שמיים עלו. כלומר, אנחנו ממש רואים שאפשר, אם אנחנו ממקדים את הכל בנקודה אחת, אנחנו מטילים צל נוראי על הדברים האחרים. זה בכלל לא דבר פשוט. והוא מסוכן מאוד לאדם. מסוכן לאדם להיכנס למין אופנה כזאת, ועל ידי דבר אחד להסביר את כל שאר הדברים בעולם. ואם הכרות הללו מנוגדות הן זו מזו באופיין הפנימי, כלומר, אומר, יכול להיות, פיזיקה וכימיה לא מנוגדות באופיין הפנימי, זה רק צד כזה וצד כזה, ואף אופי כן לא פשוט להסביר את הכימיה על ידי פיזיקה, את הפיזיקה על ידי כימיה. אבל יש דברים שמנוגדים מצד עצמם. בכוח הנפשי המבסס אותן, את ההכרות האלו, מקשר להן את הדורשן והחוקרן, מי שדורש וחוקר בהן. מה הנטייה הנפשית שלו? אז הנטייה הנפשית של מדעי הרוח היא אחת, והנטייה הנפשית של מדעי הטבע היא אחרת. ממש גם זה עניין של נטייה נפשית. כן? זה לא רק עניין של יישום הכישרון בתחום מסוים זה. אנחנו יכולים למצוא היסטוריון דגול, פילוסוף חשוב, משורר עצום ונפלא, שהוא לא יכול להיות פיזיקאי, זה לא יעזור שום דבר. וכן ההפך, יכול להיות פיזיקאי דגול ביותר, שהוא לחלוטין לא מבין בשום עניין רוחני. כן? כמו האדם הכי פשוט, לא יותר מכך. זה לא רק עניין של אותו כישרון אפשר לשים בכל מיני מקומות. זה לא כך פשוט. זה עניין של נטייה נפשית. של תפיסת עולם ראשונית אצל אותו אדם. כן? אז יהיו הצללים יותר רבים וחשוכים, ולפעמים מעוותים, לא רק מחשיכים שמעלימים את הדבר, אלא ממש מעוותים את הדבר ומביאים ניגוד וסתירה איומה מאוד. וקל וחומר הנובעות כן, הכרות כאלה שנובעות ממבוע ההשקפה החיצונה של האדם על פי סקירה עולמית וניסיונית, כמו המדע הניסיוני, ולעומת זאת, והנובעות מהמעיין הפנימי של בינת הלב, ובניין הרוח בעצמותו מצד עצמו, שבטבען הן סותרות זה את זו, ומניחות מכשולים כל אחת מהן על דרכה של חבר. כן. זה אולי אפילו יותר מאשר פשטיים. נכון. לכן מושג האמת הוא כשלעצמו מאוד מאוד מורכב. זה נדמה ככה פי, כאילו, אמת, אמת, זהו, אחת, זה לא כל כך פשוט. אתה צודק. בכל רובד ורובד של התייחסות, בכל פן וצד, יש אמת. יש אמת. מהי האמת? האמת האחת זה מעבר באמת, מעבר לידיעת האדם. הוא יכול לומר, במחקרי הזה והזה מצאתי את האמת. גם שופט שדן בו במשפט יכול להגיד על פי הראיות ועל פי ההוכחות, זאת האמת העובדתית. זה בשום אופן לא אומר שזאת האמת שבליבו של הפושע או בליבו של הקורבן. הפושע עדיין יכול לומר, הפושע שהוכח שהוא עובדתית עשה את המעשה האסור על פי החוק, יכול להיות שהוא מבחינת האמת המוסרית אפילו הצודק שבצודקים, הצודק שבצודקים. Yeah. אם היו תופסים את אותו עיר של גרינשפן שירה במזכיר השלישי, הוא חשב שזה השגריר הגרמני בפריז ב-38, היו מעמידים אותו למשפט? אני חושב שבאמת העמידו אותו למשפט. היו כל ההוכחות, האקדח היה, העדים היו, הוא ירה בו, הכל פושע. פושע? ניסיון לרצח? הוכח? של יצור אנושי אחר? שאסור היה לעשות את זה לפי החוק. אבל האם הוא פושע מבחינה מוסרית? הוא הצודק שבצודקים. הצודק שבצודקים. וזה ממש תחום אחד מול תחום אחר. ואף על פי שלכאורה המשפט עוסק בצדק, גם נובע, צריך לנבוע, מהנחות, מעקרונות מוסריים. אבל עובדה שאין התאמה בין הנחות היסוד האלה. עובדה שאין. וזה בכלל לא העניין. מה שקבע השופט, שיכול להיות שהכל מאוד נכון מה שהוא קבע, ואף על פי כן מגיע לו. זאת אומרת, בהחלט אתה צדקת לגבי מושג האמת. בימי הביניים למשל הומצא תורת שתי האמיתות, כאשר אנשי הכנסייה התקיפו את הפילוסוף, אז הם אמרו יש האמת המדעית, יש האמת הדתית, וככה פתרו את הבעיה. כאילו אנחנו מדברים רק על האמת המדעית, ודאי האמת הדתית היא כמובן כל כולה מסורה לסמכותו של האפיפיור, הוא קובע מהי האמת הדתית, אנחנו כולנו מקבלים את זה. אנחנו העבדים הקנויים שלו, אנחנו ככה יכולים איכשהו גם לדבר על האמת המדעית גם. אז במידה מסוימת זאת הייתה התחמקות מן הדיון הממשי בדברים, אבל מבחינה מסוימת בוודאי, ברובד מסוים בוודאי זה נכון. בוודאי זה נכון. Yeah. כי אפשר לקבוע את כל סדרת העובדות הכזאת וכזאת וכזאת, אבל אז נשאלת השאלה על משמעות העובדות. מה תהיה הנטייה למה לייחס את העובדות האלה? כאן זו החלטה הרצונית. כאן המדע לא יכול לעזור, כי עם כל הקביעת העובדות השונות הוא לא זה שמספק את המשמעויות לעובדות. הוא לא, המדע בעצמו לא מספק את המשמעויות האלה. זה תלוי במה. תלוי בתפיסת עולמו, בנטייתו. ואז יכולה לבוא האמת הדתית או האמת האחרת ועוד וכו'. ואף על פי כן אני רוצה לומר כאן, כי נדמה שמן הדברים האלה שעכשיו אמרנו, נובעת אותה המסקנה של הרלטיביזם המוסרי, כן? היחסיות, שכאילו יש אמת שלו, יש אמת שלי, יש אמת של פלוני, של המוני, ממילא זה לא. רק המשחק הפורמלי הוא קובע, כן? אם אנחנו, פשוט מאוד, אנחנו נקבע כללי משחק. זהו הכל, זה לפי הכלל, כמובן, ברור שאיזה, מה, וכי אנחנו טיפשים לחשוב שאיזשהו משחק על כלליו, הוא יכול לספק את האמת, ברור שלא, כן? זה קבענו, ואנחנו נתעמד לזה. זה, זו היחסיות המוסרית, והיא קשה ואיומה. כן, קשה ואיומה. וכאן צריך לומר. אף על פי שכשאנחנו מכירים דבר אחד, אין אנחנו מתיימרים לומר שאנחנו מכירים את האמת הכוללת, האחת והיחידה. אף על פי כן, באותו עניין, אנחנו יודעים היטב לגדור את עצמנו, כן? אם יש בנו הענבה המוסרית, לדעת מהו אותו הדבר. כן? אז באותו עניין יכול וצריך להיות ויכוח ענייני ודיון ענייני והכרעה. אז זה לא שסתם ככה לכל אחד, כל אחד זכאי לדעתו וממילא כל האמיתות שוות. לא, זה לא מדויק. זה כי זה משמיט את כל הבסיס לכל סוג של דיון, לכל סוג של ויכוח, לכל סוג של הכרעה. לא עד כדי כך. אם אנחנו יודעים לגדור, להגדיר היטב את תחום, כן? לראות את קווי המתאר של תחום הדיון, וזה דבר, זה תנאי הכרחי, בו בהחלט ראוי שיתקיים דיון וויכוח. וזה לא נכון שכל עובדה יכולה להתפרש לאלף אמיתות סתם ככה. לא. כלומר, הרלטיביזם, במיוחד כאשר עוד אומרים הוא מוסרי, כן? הוא חריגה בלתי לגיטימית מן התפיסה של החלקיות. חלקיות מוגדרת, כן, אבל באותו עניין בהחלט צריך להיות ויכוח, צריך להיות דיון וצריכה להיות הכרעה. בשום פנים ואופן אסור, וגם לא צריך ולא מתחייב להשאיר את הדברים אל כיווני הרוח אשר תסיים. זה לא
הרב כותב אותם, אני חושב שזה בחוגי הידיעות של האדם, זאת אומרת שנעל יש שנעל.
כן, כן, ברור, רק שזה לא פשוט כל כך למסור אותו לאדם. כן, אנחנו יודעים את זה, שגם התורה הנמסרת לאדם היא בכל זאת שבעים פנים לתורה, וכפטיש יפוצה צלע. זאת אומרת, אין ספק, זאת לא הנחתה סתם להגיד בסדר, מכיוון שלא אני המצאתי את זה, אז כבר כולם מסכימים מיידית. זה לא כל כך פשוט. יש רב צדדיות ורב אנפין גם בתורה האלוקית שנמצאת, ובכל זאת יש כללים שניתנים איתה, גם הכללים להכרעה. וזה מאוד חשוב, מאוד חשוב שבתורה יש אמירות א' וכללים להכרעה, זה בית. הבית הזה הוא לא פחות חשוב מנהל. כן? כמו בכל עניין, בכל מדע, יש לן עובדות ויש מתודיקה. כן? זה הדבר החשוב.
מעבר שאנחנו מכירים, שיש הרבה תחומים, אבל צריך להיות שאיפה לשלב בין התחומים. אם יש לנו, נגיד, שדרו של ביקרון, אנחנו נראים לנו מנוגדים, אנחנו ממשיכים לבדוק, ממשיכים לחקור.
אם אנחנו מסוגלים, כן. להביא להרמוניזציה, מה שנקרא היום אינטרדיסציפלינרית, בין המקצועות, בין התחומים. אבל צריך תמיד להיות זהיר מאוד, לא להיות להוטים מדי, ואז על ידי זה סתם להחריב את הגבולות. זה בכלל לא פשוט ככה לעבור מדבר לדבר. צריך הרבה מאוד אחריות, הרבה מאוד זהירות. אבל נכון, צריכה להיות עבודה של הרמוניזציה, כפי שהוא קורא, עוד מעט אנחנו נראה את זה פה, אני לא יודע מה יום, אבל, כן? וכמובן, שאיבה, וזה הדבר החשוב ביותר, זה הדבר החשוב ביותר שהרב אומר כאן, הוא גם הוא לא פשוט. כי באמירה קל לכתוב את זה במשפט אחד או שניים, זה תמיד קל. אבל בפועל, איך הדברים נעשים זה בכלל לא דבר פשוט. כיצד אנחנו יכולים לשאוב מן המקור העליון יותר את אותם הדברים שיכולים לסייע לנו למצוא את נקודות החיבור, לא באופן אלים סתם להתנפל על המדעים ולעשות מהם קבץ, כן, במין התלהבות של בורות כמו שקורה לפעמים, אלא בשאיבת השפע מלמעלה למצוא את נקודות החיבור העצמיות, כאשר מושג אחד עובר באופן רציף להיות מושג נוסף. זו החוכמה הנפלאה ביותר, והיא מצריכה סייעתא דשמיא. כמו סייעתא דשמיא שצריך השופט, כן, הדיין בדינו. הוא צריך להיות בקי, זה ברור. הוא צריך להיות חריף וחכם, זה ברור. זה כמו כל שופט. כן? גמיר וסביר. אבל זה לא מספיק. כי כדי להוציא את הצדק לאור, לא מספיק רק להיות בקי בחוק, ולא מספיק רק להיות חריף בספרה. צריך סייעתא דשמיא של תכונות פנימיות, של רגישות, של עדינות, של השראה, של כושר הבחנה. וזה דבר שהוא לא ניתן בלימוד רגיל. כן? הוא סוג של היענות לערגת הלב ולתפילה ולטהרת הנפש. היענות מלמעלה. כן? ודיין אמיתי יודע להודות לשמיים לא רק על זה שיש לו מספיק כישרון להיות שקדן ומספיק כישרון להיות חריף, אלא גם על זה שמתחת ידו לא תצא תקלה. כי אנחנו יודעים שגמיר וסביר זה לא מספיק, כפי שראינו כאן. התקלות הן מובנות בהכרה ובידיעה האנושית. וזה עניין של געגועים, עניין של הרגע, עניין של תפילה ושל סייעתא דשמיא. נקרא משהו. אמנם רק באוצר השכל העליון הזוהר הנשמתי ביסודו מופיע אור המגרש את אלה הצללים עד כדי האפשרות ועד כדי מידת הקודש והטהרה של האדם, שעל ידי זה מתרפאים המומים שכל הכרה מטילה בחברתם, ואין התאמה גמורה בתוכן ההכרות כי אם למקור החוכמה, שהוא נקרא תמין דעים לבדו ברוך הוא. זה לא סתם, הרב מפרש כאן את התואר הזה, תמין דעים. יש דעים הרבה, כן? דעות, הרי כמו שאנחנו יודעים, אמרו חז"ל, כשם שפרצופיהם שונים כך דעותיהם שונים. מה לעשות? כל כך הרבה דעות. ולא כל הדעות סתם טעויות קלות. יש דעות. היחיד הוא תמין דעים. זה מקור החוכמה. כן. ומלבד עצם האמירה שכמובן במקור האחדות ואור המגרש את הצללים, כן, השכל העליון, הזוהר הנשמתי, אומר הרב, עד כדי האפשרות ועד כדי מידת הקודש והטהרה של האדם. אפשרות. אפשר לו לאדם. הוא יכול להתעלות במידת הטהרה והקודש עד כדי האפשרות לרפא את המומים, להכיר את מקור החוכמה. יכול, זה לא מובטח לו סתם כך. זה לא שבפשטות כל אחד פותח תורת משה, קורא פסוק ואז יודע הכל ואין בעיות. כן? ככה לפעמים הדברים מוצגים. מה הם שם המדענים, הרופאים, האלה, המילים, המילים, וזה, במעבדות שלהם, וזה. לא, אנחנו, יש לנו תורת משה, פותחים פסוק, הכל ברור, כן, הוא בהיר וידוע. לא. זה לא הולך ככה. לא הולך ככה. אבל יש האפשרות. עד כדי מידת הקודש והטהרה של האדם. זה מה שצריך. אם חס וחלילה בלא זה היה חסום הדבר, האפשרות לא הייתה. והאדם היה נתון בסבך הסתירה ללא שום יכולת לפתור אותה. ללא כל סיוע מבחוץ, כן? החבוש הזה לא היה יכול להתיר את עצמו בכלל מבית האסורי. וכאן ניתנת לו האפשרות. הוא יכול לעלות במעלות הקודש והטהרה. ואז להשיג באופן לגמרי אחר את היציאה הזאת לחירות. מתוך בית האסורים, מתוך הסבך של הסתירה. והדבקות האלוקית הפנימית שהיא יסוד כל הידיעות, היא מרפאה אותם המחצים, כלומר המחץ והמכה, כן? המחצים והמכות אשר הכינו בית מאהבינו. כן, מאיפה בא מחץ והמכה? מבית מאהבינו, כלומר מאהבת החוכמה שלנו. הרי מקודם אמרנו, מה יוצר את הטעות? החוכמה, ההכרה. דווקא מבית מאהבינו, מעצם זה שאנחנו אוהבי חוכמה, שם אנחנו נתקלים בסתירה. כן? הוקנו בית מאהבינו. לא על ידי איזה אויבים אחרים, אז הוא אומר, טוב, תערוך את המלחמה, אבל מה תעשה אם אתה מוכה מבית מאהביך, לאן תלך? זאת הבעיה, זאת הסתירה הקשה בדרך כלל. לברוח מאויבים, אז אתה צריך לברוח מאויבים. אבל לאן תברח מבית מאהביך? אל האויבים. יאללה, זה אבסורד. זאת אומרת, זוהי, כמו שאמרנו, זוהי הסתירה המובנית, היא לא חיצונית. היא לא שאלה שאני לא מלומד מספיק. אלא היא מובנית בתהליך הכרה. ואת זה הדבקות האלוקית הפנימית שיסוד כל העיות, היא מרפאה את המחץ והמכה של בית מאהבים. כלומר, אנחנו ממש רואים כיצד הרב אומר, לא די לו לאדם להיות שקדן, ולא די לו לאדם להיות כישרוני וחריף, הוא צריך להיות קדוש לדעת. קדוש הוא צריך להעלות את עצמו במעלות הקדושה. הוא לא יכול להתפרס רק לרוחב, רוחב הידיעות, גם אם הוא מסוגל, וזה טוב שהוא עושה את זה, אבל לא רק. הוא צריך לגדול, לגדול, להיות גדול, לא רק ארוך. גם אמרו על אחד הצארים של רוסיה שרצה לקחת משהו מהמדף הגבוה, אז בא לו המשרת ואמר, עוד מלכותך, תן לי, אני יותר גבוה. אמר, לא, לא, אומר, אתה יותר ארוך, גבוה אני יותר. יש הבדל, כן? אפשר להיות יותר ארוך, האורך, ארוך, זה דברים חיצוניים. מי יותר גבוה? אז הוא גם לא צדק, מפני שבהחלט ייתכן שהצער הוא לא גבוה יותר, באמת, בגלל שהוא שפל בהרבה מהמשרת שלו. כן, זה רק יום נדמה לו. אבל האדם צריך להיות מאוד גבוה, צריך לגבוה, ואז הוא מוצא מן הגובה, הוא מוצא את השלימות היותר גדולה, אם לא מוחלטת, בכל אופן שלימות יותר גדולה, אחדות יותר גדולה. הוא פחות מסוכסך בתוך עצמו דווקא מגובה ההסתכלות. ושם גופי יקרא שלום. השם גופו נקרא שלום. כן? כי בעצם כמו שאנחנו תופסים, זוהי התפיסה האורגנית של המציאות. תופסים את הגוף שלנו, שהאיברים שלנו מאוד מאוד שלום. ומה שמתקיים בתוך גופנו למשל זהו מאזן בין דברים, בין נטיות שונות, וחלילה אם המאזן הזה מופר זה אחד ממקור המחלות הקשות ביותר. יש מחלות חיצוניות, כן? מכות שאדם קיבל, כל מיני, זה עניין לך, אבל יהיו מחלות אחרות שהן בגלל הפרת המאזן הפנימי בין החומרים השונים ובין המערכות השונות ובין האיברים השונים. משהו משתבש היום ונורא. אז זהו שם גופי נקרא, נקרא שלום. זה עיקרו שלום, התפיסה האורגנית, שהיא התאמה והשלמה ואיזון בין הדברים. וזה בא מלמעלה, כי רק היוצר רואה את הכל יחדיו, ואז כל עבר, כל מערכת, כל דבר הוא מותאם לתוכנית הכללית הראשונית של היוצר. זה לא בא מעצמו אף פעם, זה תמיד בא מלמעלה, מתוך הגדרת המטרה, ואל אותה המטרה אז נבנה הדבר על חלקיו ועל מערכותיו. טוב, עד כאן אנחנו.